כן, כתוב כך. בתנור הבנן, בקפה בכסלב, יומי דחנוכת, מניה עינון. מתחילים ימי חנוכה בקפה בכסלב, והם שמונה ימים. מניה עינון, שמונה. אז הרב מתעכב פה, באמת, מה הסיבה שזה שמונה ימים? מספר שמונה, מה הוא עושה כאן בעניינה של חנוכה? איך המספר שמונה שייך ביותר באמת לעניינה של חנוכה, למאבק תרבותי הזה בין תורת ישראל לבין תרבות יוון? שמונה. הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים. אם כן, שבעה ימים זה מסגרת הזמן הרגילה שבתוכה מתרחש כל תהליך היצירה. לא מצאנו במסגרת הזמן שמונה. שמונה עתיד לבוא, אבל שבע זה מסגרת הימים שבהם ברא הקדוש ברוך הוא את העולם. שישה ימים של מלאכה ויום השבת. אז כן, שבע זה הסכום הרגיל להיקף שבוע שלם. משמע שבתוך הרחם הזה שקרוי שבע, בתוך מסגרת הזמן הזו, כמו שאמרנו, די בה. די בה, יש בה את המרכיבים המספיקים כדי שכבר יתרחש כל התהליך של שכלול המציאות, השלמת המציאות, גאולה השלימה. לא צריך מעבר לזה שום דבר. אדם יכול למצוא בתוך מסגרת הזמן הזו כל מה שצריך לו כדי להידבק באלוקיו, כדי להשקיף פנימה אל מגמת המציאות. ימי החולין, יום השבת, שלום ישראל. אז הסכום הרגיל להיקף שלם הוא שבוע של שבעה ימים. אמנם התכלית של כל נשגב וקדושת שם השם וחפצו הטוב בעולם יגלה רק לזמן העתיד שאליו פונות כל הקדושות, פסיק, אמנם, אבל גם בזמן ההווה כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא. זאת אומרת, נכון שמספר שמונה מציין את מה? את העתיד לבוא. מספר שמונה הוא מציין את ההרכבה שבין, כן, שש ושבע. ששת ימי השבת, השבוע ויום השבת, כאשר אתה מחבר אותם, נוצר שמונה, אז ינוח. אז ינוח. א', ז', א', אחת, ז', שבע, ינוח. המנוחה השלמה היא בשמונה. עתיד לבוא, יצא לפועל, כל הטוב הגמור, ואז כן. אבל, גם המציאות של השבע, גם המציאות הזו, שבה ששת ימי השבוע ויום השבת, כן, הם עדיין משמשים כשני זמנים שונים. בכל אופן, המערכת הזו גם היא מציגה לפנינו את הדופק הפנימי של המציאות. למי שמתבונן יפה, למי שבמובן השקפתו היא השקפה אמונית, עיניו פקוחות, ליבו פתוח, הוא יכול לראות איך יום השבת נמצא עם כל יום ויום השבוע. יום ראשון בשבת, יום שני בשבת, יום שלישי בשבת. זאת אומרת, למרות שבעולם הזה, ששת ימי השבוע הם בבחינה ששת ימים תעשה מלאכתך ויום השבת שבת השם אלוקיך כאילו שני זמנים נפרדים, בכל אופן, בכל אופן, למרות זאת, לעיני המתבונן אפשר לשים את היד ולהרגיש את דופק השבת, איך הוא בעצם פועם בתוך המציאות החולונית, בתוך המציאות החילונית, בתוך המציאות של החולין. זה דבר שאפשרי, למרות שרק לעתיד לבוא השבת, כן? זה יהיה יום שכולו שבת, או עולם שכולו שבת, רק לעתיד לבוא. אבל כבר עכשיו, הדבר הוא אפשרי. אמנם, גם בזמן ההווה, כוח העתיד נגלה איך הוא הולך ובא. וזה יגלה על ידי גלגוליהם של ישראל הנפלאים, שלולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זאת. כל המציאות של עם ישראל בעולם, כן? היא משכנעת, היא בעצם מבררת לנו, היא מבררת לנו, שיש לעולם הזה תכלית, מעבר לקיומו הפיזי. כל מציאותו של עם ישראל בעולם, כל מציאותו, הגניוס היהודי, הגאונות הרוחנית, משאלת הלב של עם ישראל, שכל יחיד ויחיד, ותמיד זה נראה אצל היחידים, אצל היחידים אפשר להיות גם מצב של להתערבו בגויים וילמדו מעשיהם, אבל כל מציאותם של ישראל, החל מציאת מצרים, החל מדרכם של האבות, אברהם, יצחק ויעקב, כל מה שקרה איתם, כל הגלגולים המופלאים, סיפורו של יוסף, איך הוא יוצא למצרים, ונעשה שם כל הגלגולים, כל התסריטים המופלאים האלו מראים שיש פה איזשהו מגמה אלוקית, אחרת אי אפשר להבין את כל התרחישים האלו. אין להם שום הסבר ברמה, ברמה של תפיסה חומרנית. אין להם שום הסבר. זה הכל חידה מתחילתו ועד סוף. כל קיומו של עם ישראל הוא חידה. Okay? שילצה הרבה פילוסופים משרי לב מבין אומת העולם להודות בכך שעם ישראל הוא עם מוזר. הוא לא פועל על פי חוקי המציאות בכלל. בכל פרמטר ופרמטר. Okay? שאלת הקיום, דרך כל פרטי הקיום וכו'. Okay? אז כאשר מתבוננים באמת על עם ישראל למשל, כאן אומר הרב, מזה אפשר להבין שבמציאות שלנו בעצם, במציאות שלנו זורם בעצם דם מאוד מיוחד. דם מלכותי. תוך המציאות. אז אל תחשב שהמציאות הזו היא כפי שנראית לך אל העיניים, מציאות פשוטה של חוקיות, אין חדש תחת השמש, כן? מה שהיה הוא שיהיה, אדם נולד ומת, הכל מקרי, אין פה איזה פריצת דרך, איזה שלמות מי... לא, אל תחשוב כך. תדע לך, תסתכל על עם ישראל ותבין שיש לעולם הזה תקווה. יש לו אחיזה בנצח. העולם הזה הוא לא כפי שנראה לך לעיניים. כן? זה אחד הראיות. יש לזה הרבה דרכים להוכיח את זה, אבל... הוא אומר כאן, מעניינם של ישראל, שאולי תכלית העתיד הנשגב, אין פותר לחידת עולמים זו. חידת עולמים זו, הכוונה היא גלגוליהם של ישראל ופלא קיומם. על כן, על כן, נחזור להנחה שאמרנו שהסכום הרגיל של שבע ימים, הוא כולל בתוכו את ששת הימים ויום השבת, היינו, את הגוף ואת הנשמה מורכבים זה בזה. כן? עוזר לזה ואומר ככה, על כן השבת היא מורכבת עם היקף הזמן ההווה המתמיד. ורומז ליום שכולו שבת מנוחה וקדושה. להורות שבעצם הזמן ההווה, פעם השבת נמצאת בתוך ימי השבוע, למה? להראות שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד, הוא כבר מוכן ומוכש. אם לא היה בסיומם של ששת ימי השבוע את יום השבת, כן? אז היינו אומרים, בהחלט, היינו אומרים שכל העולם הזה הוא מעגל סגור שאין ממנו מוצא, כי סגר עליו המדבר. כן? העולם הזה סוגר עלינו סביב סביב ואין דרך לצאת מתוכו. כן? בית קברות. העולם הזה, בית קברות של אנשים וחלומות, בית קברות שאין ממנו מוצא, או תהיה קבורתך. והמדבר הזה ימות. יש אנשים שחושבים ככה. פסימיזם, בעיקרו, מתבסס על הנחת היסוד שהעולם הזה הוא בעצם מדבר סגור, מדבר סהרה, מדבר ענק ועצום של נחש והקרב שאין דרך לצאת ממנו. אתה יכול ללכת מרחקים עצומים, אבל לא תגיע לשום מקום. לפני שתגיע לקו הגבול, למקום יישוב, אם בכלל הוא קיים, אתה כבר תמות. כן? יש כאלה סופרים שהעולם הזה הוא באמת מדבר, מדבר סגור, שסופם של כל בני אדם בתוכו להיות נמקים והולכים בתוך החומרנות שלהם, כן? בתוך שאלת הקיום הפרטי שלהם, וזה כל מה שיש, יכול ושתו כי מחר נמות. יש כאלה שסופרים ככה. כל מיני רמות של, כמובן, יש רמות, רמות של פסימיזם. אבל גם כל אחד מאיתנו לפעמים יש לו איזה נקודת חולשה, איזה רגע של חולשה שבה הוא אומר, מה הועילו חכמים בתקנתה? מה הנילן רבנן? מה מועילים לנו חכמים? או מה מועילה התורה? דיבורים גבוהה גבוהה, אבל תכלס, בחיי יומיום, כואב לי האצבע. עכשיו כואב לי האצבע. כואב לי האצבע, אין משיח, אין גאולה, אין מקדש, אין עתיד, אין כלום. עכשיו כואב לי האצבע, נקודה. יש מצבים כאלה, יודעים את זה. כמובן שברוך השם, אנחנו תופסים את עצמנו באותו רגע ואומרים, איי, מה זה הקטנות הזו? מה זה הקטנות הזו? מה? בגלל שכואב את האצבע, נשכח את אברהם, יצחק ויעקב. בגלל שכואב את האצבע, כבר לא הייתה יציאת מצרים. לא היה מתן תורה. חלילה, חלילה. אנחנו מתביישים בעצמנו ככה, ומיד מנסים לחזור לעצמנו, כן? אבל המצב הזה הוא מוכר. בכל אופן, יום השבת הוא מורכב עם ששת ימי השבוע, כדי לרמז לנו, לא רק לרמז, כדי ליצור מציאות, מציאות ממשית. כדי ליצור מציאות ממשית, כן, של השפעת הקודש על החול. אנחנו צריכים לחוות בתוך מעגל הזמנים, השבועי הזה, אנחנו צריכים לחוות את הסינתזה, את המזיגה המופלאה הזו של חול וקודש. להורות שבעצם הזמן ההווה, רושם הזמן העתיד, הוא כבר מוכן ומוחש. עד לכאן זו השקפה ישראלית. עד לכאן זו השקפתם של ישראל, אמונת ישראל. כן? כל זמן שאמונתנו חזקה בקרבנו, כל זמן שאנחנו זוכרים מי אנו ומה חיינו, אז החשבון הזה שתיארנו אותו כרגע הוא מובן. הדופק, כמו שאמרנו, הדופק של השבת פועם בתוך הגוף, בתוך גוף החולין, ואנחנו חיים חיים טובים ושלמים. לא לחץ דם נמוך, לא לחץ דם גבוה, פעילי פלאים. השבת חודרת לכל תא ותא חי בגופנו, משכללת את החיים, מציבה להם מטרה משמעותית, והחיים נחמדים וטובים. שבת. מהו הכוח המתנגד, כמו שאמרנו כרגע, אכול ושתו כי מחר נמות, פסימי זה מסוגב. מהו הכוח המתנגד להשקפתם של ישראל? מהו אותו הכוח שמנסה בכל כוחו להפריד בין השבת לימות השבוע, ולהציג את ימות השבוע כמרכזו של העולם, ותכליתו של העולם? Okay? היוונים. פה הרב תופס תרבות יוון ככוח שמתנגד לשבת. הם גזרו על השבת כידוע, אחד מן הגזרות שלהם, הם גזרו על השבת, גזרו על ברית מילה, גזרו על תלמוד תורה, ששלושת המצוות האלו, כן, גזרו על ראש חודש, ארבעת המצוות, כן, ארבעת המצוות האלה כולם, עניינם זה לחזק את מעמדו של הרוח, או של הנצח בישראל. שימו לב, ברית מילה, ברית מילה זה אותו חיתוך שגורם לטבע, כן, או מכין את הטבע לקבלת המרות של תורה ומצוות. כשם שנכנס לברית, כך ייכנס וכו' וכו'. כשם שנכנס לברית, בברית המילה, כך ייכנס לתלמוד תורה וכו'. זאת אומרת, על ידי הברית אנחנו מכינים את החומר שלנו להשפעה של קודש. אז הם רצו למנוע את ההכנה, כן, הזאת, כדי שלא יוכל לחול על החומר רוחניות. שיהיה נתק מוחלט. אי אפשר יהיה לחבר בשמיים וארץ. ראש חודש, אותו דבר. מה זה ראש חודש? זה קדושת הזמן. ברית מילה, קדושת הגוף. ראש חודש, קדושת הזמן. לקחת איזה מין, כן? ראש חודש, קידוש החודש. הרי קידוש החודש הוא זה שקובע איזה חגים, מתי ייפול פסח, מתי ייפול זה, מתי ייפול זה. כן? ראש חודש, זה קדושת הזמן. תלמוד תורה, ודאי וודאי, קדושת המחשבה, מצוות, קדושת המעשים. היוונים ניסו ליצור נתק וקרע, בעל, שלא יתאחה, כן? קרע שלא יתאחה בין שני הרבדים האלו. להוציא את הנשמה מן הגוף, לרצוח את המציאות, לרצוח פירוש הדבר, להוציא את נשמתו, להוציא את הנשמה, להוציא את יום השבת מתוך המציאות, ולהשאיר את ימי החולין כחולות נודדים שלא צומח בהם דבר, שלא יכולים להתקיים בהם חיים רוחניים, חיים אלוקיים. זה הייתה כוונתם. ששימו עיניהם של ישראל, שיחשיכו עיניהם של ישראל, וחושך על פני תהום זה יוון. שיחשיכו עיניהם של ישראל, את אותה עין הפקוחה, העין היהודית, הישראלית, שמסתכלת עמוק אל תוך המציאות, יודעת להכיר בקרבה של המציאות את שם השם, את רצון השם, את אותם עיניים, את אותה עין צופייה, עין בעין יראו. היכולת המופלאה שלנו לכוון את העין שלנו אל מול העין האלוקית, עין בעין יראו, את העין הזו הם רצו להכשיך והצליחו. חלק נכבד מן העם הצליחו, עד שבאו היווני, החשמונאים, ועשו מה שעשו, כן? עד שבאו הכהנים, כן? המופלאים האלו, ויצאו מתוך הקודש פנימה, הכהנים, שבאים מנקודת הקדושה הפנימית הזאת, משם הם יוצאים ומקים את היוונים, כן? נקמת הקודש, כן? נקמת הקודש הפנימי. אבל היוונים מצידם, זה מה שניסו לעשות. על כן, היוונים, אמנם, ביקשו לסמות אורו של עולם. ביקשו לסמות אורו של עולם. החשיכו עיניהם של ישראל ומילאו את העולם פחזות ועוללות. אין שום מעצור בפני הפחזות והעוללות, כאשר לא ניצבת לפני האדם מטרה רוחנית. הרי מה גורם לנו? מה מונע מאיתנו להיות פחזים ועוללים? מה מונע מאיתנו, כן, למלות את רצון היצר? זה נקרא פחזות ועוללות. למלות את רצון היצר במהירות. תראי מקרא היצר והוא יענה. כן? מה גורם לנו להתאפק? הידיעה שיש מטרה יותר גבוהה. בדרך כלל זה כך. מה גורם לנו להתאפק מלאכול? כי כואבת לי הבטן. אם אני אוכל, אני יודע שיגאב לי הבטן. אם אני אוכל קלמנטינה, אני, הגוף שלי לא מסוגל להקל, לא ככה, כן? אני רק אומר, דוגמה, אדם שלא יכול לאכול פרי אדר, הוא יודע שאם יאכל פרי אדר, הוא חוטף בכיס המרה, כזה כאב. 10 דקות הוא מתאבט, קופץ עד לב השמיים. הוא לא יאכל את הקלמנטינה. זאת אומרת, יש לו חשק עצום לאכול קלמנטינה. מה זה? תאנה וביקורה? כן, יבלעינה בכף, הוא רק רואה את התאנה, זב הדבש, הוא אומר, אני רוצה לאכול, אבל יש לו, בגלל הדבש, יש לו גירודים בגרון. הוא יודע שאם הוא אוכל דבש, מגרד לו פה גירודים כאלו, במשך שעות הוא לא מסוגל לדבר, לא מסוגל להיות בשקט. אז הוא לא יאכל את התאנה. זאת אומרת, הוא יימנע מן התאווה הזו, מילוי הרצון שלו, הוא יתאפק, כן, כדי לא לסבול. אז מה מונע מאיתנו לא להיות פוחזים ועוללים? רק הידיעה שיש מטרה רוחנית עליונה שהיא גוזרת עלינו לא למלות את כל תאוותינו. אז אני מתאפק. אבל היוונים שהשכיחו את המטרה הזו, כן, שסיתמו פלישתים, שמילאו את הבאר הפנימית הזו באבנים על ידי ההשפעה התרבותית שלהם, הם גרמו לכך שבנפשותינו, בנפשות ישראל, טימאו כל השמנים. הם טימאו את המחשבות שלנו, הם טימאו את הדעות שלנו, הם טימאו את המידות ואת המעשים, טימאו כל השמנים. נכון שנשאר פח קטן, שאחרי זה התגלה על ידי גבורתם של החשמונאים, אבל באופן בחירי, הם גרמו לבחירה החופשית שלנו לבחור במוות. וממילא, על ידי שכחת הרוח, שכחת האידיאלים, שכחת המטרות הרוחניות של החיים, ממילא הרצונות הנמוכים כמו תאוות ויצרים תפסו מקום מרכזי, בבחינת הבור מרק מים אין בו, נחשים והקרבים יש בו. אין ריק. אין ריק בתוך הנפש. שדה הנפש הוא זירה מלאה בכוחות. יש כוחות רוחניים, יש כוחות גשמיים. ברגע שהיד, או יד ימין, הכוח הרוחני נחלש, תכף ומיד הכוחות הגשמיים מנהלים את החיים. הם מתחילים לנהל את החיים. בסגנון של פחזות והוללות. זה היה עניינם של היוונים. כמובן שזה מוסס על פילוסופיה עמוקה. זה לא סתם פחזות והוללות. יעלה על דעתכם, היוונים, אנשים לבנים, חכמים. סתם פחזות והוללות. ודאי שהכל מבוסס על אידיאולוגיה. הכל מבוסס על אידיאולוגיה שאומרת, אכול ושתו כי מחר נמות. מה העומק של האמירה הזו? אכול ושתו כי מחר נמות, זה אומר דבר פשוט. אל תתלה את התקוות במחר. במחר אין שום מציאות שמחכה לך. אתה אומר מחר, מחר, ובשביל המחר אתה מוכן לסבול בעולם הזה, בסוף תצא קרח משני הכיוונים. מישהו חזר משם? מישהו מעיד שיש עולם הבא? מישהו מעיד שהצדיקים שסובלים בעולם הזה, בסופו של דבר הם נהנים? או מישהו מעיד שהצדיקים שסובלים בעולם הזה, הם מתנחמים בעומק ליבם, וזה שהם שייכים בכל אופן למילוי רצון השם? מישהו מעיד על כך? מחר נמות. היום יש לך תענוג. שני ציפורים על העץ, ואחת ביד. מה אתה מעדיף? אחת ביד. העולם הזה נותן לך את הקבלות מיד. התענוגות קרובים להשגה. לא צריכים, לא יסורים בשביל זה ולא שום דבר. ברגע אחד אתה, הופ, נהנה. אין שום בעיה. תעשה את החשבון ותראה. האם עדיף לך הספק או הבריא? הוודאות של עונג עולם הזה על כל מרחבה, ולא מדובר פה על עונגים כרגע פחותים ושפלים. יש כל מיני עונגים של מימוש עצמי. איך אמר אותו מדען שהיה צונמי? זה היה איזה ויכוח ברדיו, שמעתי איזה תוכנית ברדיו. אז דיברו עם איזה פילוסוף, לא זוכר צבי קיינבל, לא ידעתי. צבי אינבל זה מדען, יש, לא, צבי אינבל זה... יש אינבל גם מדען, אבל לא דתי. איך קוראים לו אינבל? כן, יש עוד אחד אינבל. כן, יש עוד אחד אינבל. אז דיברו על הצונמי, אז הוא אמר, שאלו אותו, מה דעתך? מה זה מעורר במחשבת האדם? אסון כזה גדול. אז הוא אומר, תראה, זה ודאי, שאדם שמתבונן מה שקרה פה, ברור לחלוטין שהקיום שלו הוא כקליפת השום. הוא נתון לחסדי הטבע. נו, אז מה הוא עושה עם הידיעה הזו? שואלת המנחה, מה הוא עושה עם הידיעה הזו? אז אומר לה המדען, יש שתי אסכולות. יש את האסכולה שאומרת שמכיוון שהעולם הוא כל כך נזיל ולא ודאי, והצונמי יוכיח, לכן כדאי לחיות חיים משמעותיים של נצח. חיים משמעותיים של נצח הם מנצחים גם את הצונמי. כך יגיד לך הפילוסוף החושב. שהחיים שלו מבוססים על ערכים, כך הוא אומר, פילוסוף. לא דיבר כך על יהודים, על פילוסופים. ויש כאלה שיגיד לך, דווקא בגלל שהחיים כל כך שברירים, תהני מהם כמה שיכול, כמה שיותר מהר. כי יכול להיות שמחר הצונמי יגיע לעיר שלך. אז תהני מהר. שתי תפיסות. אז שואלת אותו, ואתה מה אתה מעדיף? אני מעדיף את התפיסה השנייה. אבל שתביני, הוא אומר לה, זה לא לשבת מול הטלוויזיה ולפצח גרעינים. זה לא הכוונה לנצל את הרגע בזה שהשם מפצח גרעינים או עושה דברים חומריים פשוטים. מימוש עצמי. לנצל את האפשרויות שיש לי להדיר את התפיסה הפרטית שלי, את המציאות הפרטית שלי. להנות כמה שיותר. להוציא לפועל, כן, כמה שיותר תענוגות ששייכות למציאות הפרטית שלי. לתת את חיי למען משהו שלא יגיע או יגיע רק אי פעם, לא כדאי. כי יכול להיות שעד אז הצונמי יגיע ויתפוס אותך באמצע בניית הבית. אז תענוגות כמה שיותר מהירים. כמה שיותר מהירים. להיחשף לתרבויות, להסתכל על איך אלו חיים ואיך אלו חיים, אם אפשר, איזו הרפתקה רומנטית, פרק ב' בזמן, אפילו בזמן הנישואים, זה גם כן בא בחשבון, אין שום בעיה. מיוחד שזה מוסכם על שני בני הזוג, יש הסכמים כאלה היום, אין שום בעיה. אבל ליהנות מהיר, מהיר. כי מחר, אנחנו לא יודעים, לא יתפוצץ פה במעבר חצאי איזה מחבל, ואז אני אגיד, למה לא נהנית? אז עכשיו מהיר לעשות את זה. זה התפיסה שלו. כך הוא אמר, כך הוא אמר. אז היא אומרת לו, אתה מבין שוודאי יהיו כאלה שיחלקו עליך. אז הוא אומר לה, ודאי שאני יודע שיש כאלה שחולקים עליי. אני מכיר גם כאלו, אבל אני סובר בדרך הזו. כך הוא אומר, הוא התבייש, לא התבייש. הודה ולא בוש. זה העניין של היוונים. בשאלת הצונמי, היוונים אומרים, יכול ושתו כמחר מנת. לחם שעשויים. לחם זה מרמז על התענוגות. על התענוגות החומריים, שעשויים זה מרמז על התענוגות הרוחניים נפשיים, שיש הרבה כאלו. יש הרבה תענוגות רוחניים וגשמיים שהם שייכים לטבע המציאות, למעגל, למתחת לשמש. הם לא מעל השמש, הם מתחת לשמש. והם שייכים למציאות הפרטית של האדם. לחם שש. זה מה שניסו היוונים לעשות. היוונים אמנם ביקשו לשמות אורו של עולם, החשיכו עיניים של ישראל ומילאו את העולם בחזות והוללות. על יסוד, העיקר, שלקיחת ציור הזמן ההווה ולא שום תעודה בעתיד, אשר גרמו להשפיע על הכתות הרעות שיצאו מקרבנו לאמור, אין עולם אלא אחד, ושעבורם, בגללם, תקנו במקדש לאמור, מן העולם ועד העולם. יותר עמוק, אומר הרב. היוונים, הסתכלו על הקטע, תארו לעצמכם נהר שזורם 2,000 קילומטר, יש נהר כזה בעולם שזורם 2,000 קילומטר, שמעתי, יש איזה משהו, כמעט 2,000 קילומטר, באפריקה. 2,000 קילומטר, יש הנילוס. 2,000 קילומטר. עכשיו אתם רואים את הנהר הזה, אתה נמצא בשלב מאוד מסוים של הנהר. אתה נמצא במקטע של 200 מטר של הנהר. עכשיו אתה לא יודע לאן הוא זורם, אתה לא יודע מאיפה הוא בא, ולאן אתה זורם, לאן הוא זורם. אתה עכשיו עם העיניים הגשמיות שלך, רואה קטע מאוד קטן. כמו נמלה שנמצאת על פיל. או כמו אדם שנמצא על כדור הארץ, פעם חשבו שכדור הארץ הוא שטוח. למה? מה שנמצא לפניי הוא שטוח. עד שעלו למעלה, ראו שיש כימור. כן, שכדור הארץ התחילו, או שנסו בימים, ראו שיש איזשהו, יגיעו, לא רואים את האופק בים. הבינו שכנראה יש איזה משהו שהולך כלפי מטה. אבל אדם שמסתכל לפניו, הוא רואה מישור. אותם עברים שמששו פיל, אחד תפס בזנב, הוא חשב שזה חבל. אחד תפס ברגל, הוא חשב שזה עמוד. אבל אמר להם, פיקח אחד זה פיל, הוא תפס את כל המכלול כולו. זה המחלוקת בין עם ישראל ליוונים. היוונים הם חיזקו את התפיסה המקוטעת, תפיסה חלקית. ההווה מציג לפנינו תמונה מאוד מקוטעת. מה ההווה מראה לנו? הרבה בעיות, הרבה סיבוכים, דברים נמצאים במהלכם. מסתכל על בית של חמי שם בנתניה, זיכרונו לברכה, עושים שם שיפוצים. אתה בא בעת השיפוץ, בעיצומם של שיפוצים, אתה רק רוצה ללכת. תמשיכו את העבודות, תקראו לי שהכל יהיה מוכן. פחד להסתכל שם, הקירות נופלים, בלגנים, שום דבר לא נמצא במקום. הכל מלט, שברי בלטות שם. אתה בא מסתכל, אומר, לא רוצה לראות, תאמין לי, לא רוצה, הייתי שם לפני שבועיים, לא רוצה לראות. תקראו לי שהכל יהיה מוכן. אומר הקבלן, זה יהיה בית משהו, משהו. בית הזה לא תכירו את הבית הזה. אתם תתמוגגו מנחת, הוא רואה את הכל קדימה. הוא יודע בדיוק למה הוא שובר קיר. בדיוק הוא יודע למה הוא שובר את הקיר. למרות שזה נראה רע לעיני המדבר. מה אני מבין? אני לא יכול לראות מטר קדימה, אני רואה את הקיר. אז מזה אני מבסס את טענתי כלפי הקבלן. תראה מה עשית, שברת את הקיר, מה אתה עושה? תראה, גם, אתה לא מבין שאני שובר עמד לבנות? תראה, גם. לא מבין. אני ממשיך לחשוב שזה חורבן. לא ככה. אותו דבר בחשבון ההווה והעתיד. ההווה מכין, ההווה מבשל תהליכים, שאנחנו נמצאים בתוך המוקד הזה, אנחנו נמצאים בתוך הסיר, גם אנחנו מתבשלים יחד עם ההווה. גם אישיותנו, הקטנה, הולכת ונצרפת בתוך מאורעות ההווה, גם במאורעות האישיים שלנו וגם במאורעות הכלליים. אבל מי בוחש בגדירה הזו? ריבונו של עולם. הוא זה שבוחש בגדירה הזו. הוא זה שמדליק את האש מתחת. הוא זה שמרתיח את המים האלו כדי שבתוך הגדירה הזו, כן? באמת, בסופו של דבר, התבשל פה תבשיל נפלא. הכינו לי מצעדים מטעמים כאשר אהבה נפשי. כן? היוונים לא רצו לתת למחשבה האנושית להתפתח עד כדי היכולת של קישור הזמנים כולם. לא רצו ולא ידעו. וזה באמת כישרונם של ישראל. רק עם ישראל יודע זה. שיש לו תורה. יש לו תורה. התורה היא סדר המציאות. התורה היא מראה את מעשה האומן המופלא הזה של חיבור הזמנים כולם. אי אפשר בלי תורה בשום פנים ואופן. כן. כן, יש את היכולת הזו, יש את היכולת הזו לקשור את עצמם לרכבת הגדולה. לא כל אחד תופס את המקום ברכבת הזו. יש את הקטר שזה עם ישראל, שהוא מחבר את כל הקרונות אליו ומושך אותם. ואומת העולם, כל אחד הוא קרון אחר. הוא שייך לחשבון הכללי, אבל לא תמיד הוא ידע את החשבון כולו. הוא מרגיש את העונג. כל גוי יכול להרגיש את העונג של החיבור הכללי, אבל לא באותה מדרגה של עם ישראל. עם ישראל הוא הקטר. עם ישראל הוא קושר את כולם אליו. הוא יש לו את התוכנית הגדולה, כן? את התוכנית הגדולה של חיבור כל החלקים זה לזה. כן? יהודי יכול להרגיש את ההרגשה הזו בצורה מאוד מאוד מהירה, מאוד שלימה. אבל כל גוי, לפי מידת הקישור שלו לקטר כמובן, לעם ישראל, הוא יכול לטעום משהו מהטעם של התכלית העתידית. הוא יכול. כן, כן. זה מה שמבחין בין תפיסה עתידית לתפיסה הווית. התפיסה העתידית, שאדם מבין שיש עתיד, שצריך לתת מטרה גדולה, כן? שצריך לתת דבר גדול בסופו של דבר, הוא מסוגל לתת משמעות גם למצבי ההווה. הוא רואה את ההווה כחלק מתהליך, כמו שאמרתי, לגבי הקבלן, שגם בשעה ששוברים את ביתו, הוא יודע שזה על מנת לבנות בית יפה יותר. זאת אומרת, מי ששייך לתפיסה העתידית, זה נקרא אמונה. אמונת אומן, מרחוק, עצות מרחוק, אמונת אומן. זה נקרא, זה הפסוק. עצות מרחוק, אמונת אומן. עצות מרחוק, כלומר, זה בא מרחוק, זה בא מהעתיד, העצות באות מהעתיד. מכיוון שהעתיד צריך להיות כזה, יש עצות. כן? העצה העתידית, היא פועלת בתוך ההווה כך וכך. כלומר, כל מה שקורה בהווה, זה בגלל עצה מרחוק. אבל מי יכול להבין את זה? אמונת אומן. מישהו בעל אמונה בעתיד הגדול. מישהו בעל אמונה בריבונו של עולם, בכל יכול, בגאולת ישראל. רק הוא יכול להבין שכל מה שמתרחש בהווה זה הכל עיצות מופלאות ביותר, שהכל מביא לתיקון. גם ברמת הפרט, גם ברמת הכלל. שבטך ומשנתך הם הינחמון. גם השבט וגם המשענת הם הינחמונים. הנחמה הגדולה, שזה הגאולה, הנחמה הזו היא בעצם, כן, היא בעצם מתהווה גם מתוך השבט וגם מתוך השבט. גם מתוך השבט בתת וגם מתוך השבט בתו, גם מתוך מצבי המנוחה וגם מתוך מצבי הנדודים וסערת הנפש והגוף. כן, שני המצבים. זה מדרגה מאוד גבוהה. זה אומנותם של ישראל. זה יסוד המאבק בין ישראל לידינו. כן.
זאת
הבחנה
של
ירידה
לצורך
עלייה
וכל גדולה?
איפה? ירידה לצורך עלייה. ירידה לצורך רדיעה, ירידה לצורך שליטה. אתה יורד כדי לשלוט, אתה יורד כדי אחרי זה לשלוט במצב טוב יותר. כן, זה שייך לחשבון הזה. אז בואו נראה הלאה. לקיחת ציור הזמן ההווה בלא שום תעודה בעתיד, עד שגרמו להשפיע על הכתות הרעות שיצאו מקרבנו לאמור, אין עולם אלא אחד. כן? אלו אותם כתות בישראל שהגיעו לשפל אמוני כזה, שסברו שיש רק עולם אחד, כמו שאמרנו, עולם הזה בלבד. ולכן תקנו חכמים לומר, מן העולם ועד העולם. כן? ברוך אתה השם, מן העולם ועד העולם. לפני כן היו אומרים, מן העולם. רק מן העולם. לא היו אומרים, מן העולם ועד העולם. למה צריך להגיד, מן העולם ועד העולם? מספיק להגיד, מן העולם. לפני שקלקלו המינים, כן? כך כתוב עשרת ברכות משניות. מי שקלקלו המינים, תקנו לומר, מן העולם ועד העולם. אבל לפני שקלקלו המינים, שאמונתם של ישראל הייתה חזקה, מה היו אומרים? מן העולם. ואז היה ברור שכאשר אומרים מן העולם, למה הכוונה? שאומרים מן העולם, די להגיד פעם אחת עולם, ברור שזה עולם העתידי. זה ברור. אז מה עם העולם הזה? אי אפשר להתייחס אליו כאל דבר בפני עצמו, הוא כולו זורם לשם, אז אומרים מן העולם. אבל אחרי שקלקלו המינים, כתוצאה מהשפעת יוון, והפסיקו להאמין בעולם הבא, אז היה כבר צריך להגיד מן העולם ועד העולם. כלומר, יש עולם הזה, נכון, היוונים אמרו לכם שיש עולם הזה, נכון, הוא קיים, ששת ימי בראשית, יש, נכון, אבל יש גם שבת. מן העולם, ששת ימי בראשית, עד העולם, זה שבת. כבר צריך לעשות הפרדה ולדבר על שני עולמות, כדי להמחיש לעיני המתבונן שיש עוד עולם. לא רק העולם שאתה רואה בעיניך, יש עוד עולם, עולם הבא. זה מי שקלקלו המינים. ובגללה אמרו שבעבורם תקנו במקדש לאמור מן העולם ועד העולם. כלומר, בשעה שהזמנים מתוקנים, ועיני השכל בהירות, הנותן השכבי בינה, כן? ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת מן העולם. והעתיד כבר נשקף, כן? הרב מסביר שמן העולם, כלומר, במצב המתוקן, האמירה מן העולם, זה בא להגיד, מן העולם הכוונה היא, עולם אחד יש, עולם אחד יש, שבתוכו, בתוכו, בפנימיותו, יש את עולם הבא. העולם הזה, הגוף, יש בתוכו דופק, יש בתוכו נשמה. אז אומרים מן העולם. אבל ברור שבתוך העולם הזה יש, כן? יש תכלית. אז לא צריך לעשות הפרדה. מן העולם ועד העולם. כאילו יש פה שתי דברים נפרדים שצריכים לעשות איזה חיבור ביניהם. לא צריך להגיד דבר כזה. מן העולם, כמו שאמרנו, היקף של שבעה ימים. יש בתוך שבעת הימים האלו ששת ימים ויום שבת, והם מאורגנים זה בזה. זה נקרא מן העולם. גוף עם נשמה. דבר אחד, דבר הרמוני, חטיבה אחת, יחידה אחת. זה נקרא מן העולם. עוד פעם, כלומר, בשעה שהזמנים מתוקנים ועיני השכל בהירות, די באמירה אחת מן העולם. והעתיד כבר נשקף מתוך העולם הגשמי. אבל באשר העפילו אור האמת, בגלל שהעפילו אור האמת, ראוי להעמיד מפורש את התעודה של העתיד. אף על פי שהעיניים הטרוטות אינן מכירות אותו מן ההווה, מכל מקום דבר אלוקינו יקום לעולם, וכבר אנו יודעים את תעודת העתיד על פי הנבואה, נחלתם של ישראל. והיא לנו מבוררת גם בעת החושר, שלא ייראה לעיני בשר באופן מוחש, כוח העתיד מתוך ההווה. כלומר, מן העולם ועד העולם, זה בא בעצם לומר ליהודי, תראה, נכון שאתה לא רואה את העתיד בתוך ההווה, נכון שאתה מסתכל על ההווה, אתה אומר, אוי, מה קורה, מה קורה, ואתה לא מצליח לשמוח, אבל מה עומד לי ממך? האמונה שאתה מאמין מכוח הנבואות, מכוח האמונה הטבעית שיש בכל יהודי ויהודי, הוא יודע שיהיה טוב. זה המשמעות של יהיה טוב. ועכשיו לא טוב? לא, עכשיו לא טוב. זה אמירה שהיא כמובן לא אופיינית לאמונתם של ישראל. אמונתם של ישראל היא צריכה להגיע עד למדרגה של גם זו לטובה, או עד המדרגה של רבי עקיבא, של חכמים צוחקים, בוכים, והוא צוחק. גם כאשר הוא רואה את השועל יוצא מקודש הקודשים, הוא למעשה רואה בתוך מציאות החורבן את הבניין מתהווה. בתוך החורבן הוא רואה את הבניין מתהווה. בכל אבן מנוטצת של קודש הקודשים, רבי עקיבא רואה איך האבן המנוטצת הזו בקרבה ובתוכה מתחיל כבר להתהוות בניין הופעת משיח. כך הוא רואה. זה מדרגה מאוד גבוהה, זה מדרגתם של ישראל. אבל שעם ישראל לא נמצא במדרגה כזו, איזה ברירה נשארת לו? מדרגת האמונה יותר נמוכה. הידיעה של מי זה עומד אחר כותלנו. מי עומד אחרי הכותל הארוז? הוא לא בתוך הכותל הארוז. הוא עומד אחר כותלנו. הוא נמצא שם. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים, אילו מדרגות אמונה שמתבססות על האמונה הטבעית של עם ישראל שיהיה טוב, לא יכול להיות אחרת. אבל פי שכרגע אני לא רואה ולא יודע מה קורה. המצב קשה, המצב לא מובן, המצב מוזר. אבל אחר כותלנו הוא יבוא יום אחד. זה האמונה של עם ישראל במצבים של גלות. מן העולם ועד העולם. כשם שדי באמירה אחת מן העולם לכלול כמו כן את העתיד בזמן הבהיר והמהיר, המהיר, כן די בחנוכה של שבעה ימים. לכאורה היה מספיק בחנוכה של שבעה ימים. עכשיו אנחנו מבינים למה חנוכה היא שמונה ימים. למה חנוכה היא שמונה ימים? לפי כל המהלך שאמרנו, למה חנוכה היא באמת שמונה ימים ולא שבעה ימים? כי מה היה העניין של חנוכה? למה היא שמונה ימים? כי לא, בחנוכה כן? בחנוכה בעצם מתקלקל עניין השבע. המבט שמראה לנו, כן? איך בעצם העולם הזה יש בתוכו את העולם הבא. אז שמונה ימים, מה בעצם זה בא להגיד? גם שאתה לא רואה את העולם הבא בתוך העולם הזה, תדע שהעולם הבא קיים כדבר עצמאי. קיים כדבר עצמאי, למרות שאתה לא רואה אותו. אבל הוא קיים כדבר עצמאי. אתה לא רואה אותו בתוך גוף המציאות. היוונים הפריעו לך לראות אותו בתוך גוף המציאות. הם לא מניחים לך לראות אותו בתוך גוף המציאות. היוונים מחזקים את התפיסה החומרית עד כדי כך שאתה חושב שבתוך חומר כזה לא יכולה להימצא נשמה. לפחות תדע שאם העולם הבא לא בתוך העולם הזה, לפחות הוא לא איבד את המעמד העצמאי שלו כאידאה נפרדת, אובייקטיבית. היא קיימת. זה יפיח בך תקווה לימים יותר טובים. אבל תזכור שזה קיים. זה קיים. זה בתוכך. זה נמצא בנקודה אובייקטיבית בתוכך. בתוך נשמתך. למרות שאתה לא רואה זה בתוך החיים. תכף נראה איך הוא מסביר את זה פה רב. כן, די בחנוכה של שבעה ימים לכאורה. כך היה צריך להיות שכולל ההיקף הזמני ההווה, שבתוכו כבר נכלל השבת. הרומז הוא מכין ליום שכולו שבת. זה המצב הרצוי. אבל לעת הירידה שגרמו היוונים ההוללים, שתשתשו את בהירות ההווה, מלהציץ מתוכו את העתיד הנהדר, שאז יגלה אור השם וכבודו בעולם והאלים כליל החלוף, וכיוון שהם קלקלו את הראייה הזו, לאן אנחנו בורחים? הביאני המלך חדריו. לאן אנחנו בורחים? לאיזה מבט? למבט המנותק. אנחנו מתנתקים מן העולם הזה ונכנסים לפני ולפנים לתוך החדרים הפנימיים של האמונה הפשוטה, ושם אנחנו נכנסים, משם אנחנו מקבלים כוח, כן? מניח על שולחנו ודיו, בשעת הסכנה, מניח את הנר על שולחנו ודיו, הוא לא יכול להדליק ברשות הרבים, למה? כי ברשות הרבים משתוללת, שנאת ישראל גדולה. ברשות הרבים, העולם הזה הוא בכוח גדול, לכן אני מניח על שולחני ומספיק. מה זה להניח על שולחני? להיכנס לתוך אמונת ישראל הפנימית. נכון שלעת אתה? לעת אתה, האמונה הזו לא מראה את כוחה בשווקים. בשווקים מי שולט? טורנוסרופוס וחבריו. הם שולטים שם. גם זה בעצת השם העליונה. אז אני מניח על שולחני ודאי. אני נכנס לחדרי האמונה הפנימיים, למקום המנותק, אבל בזכות זה אני ניצל. אם לא היה לי את חדר הביטחון הזה, לא הייתי שורד בתוך המציאות החיצונה. החום, הקור, השלגים, גשמי הזף היו מחלים אותי. אז אני בורח לפנים. לשם אני בורח. אני מוסר את נפשי על קידוש השם. אני מוותר על מציאות הגוף, אבל אני יודע שיש לי קיום מחוץ לגוף. אבל בתוך הגוף קשה לי. בתוך הגוף כביכול אין לי קיום. המציאות הפיזית הגשמית היא חזקה מאוד. חזקה מאוד. אבל יש לי כיהודי לאן לברוח. יש לי לאן. אז שירד, שגרמו היוונים לירידה הזו, שתשתשו את בהירות ההווה מלהציץ מתוכו את העתיד הנהדר, היה דרוש לחזק את הצפייה העיקרית הישראלית. חשבון העתיד. שלא תתקמץ גם היא בהווה כאותה של היוונית חלילה. לעשות החנוכה שמונה ימים. מה זה היום השמיני? למה הוא מרמז? לעשות החנוכה שמונה ימים. כלומר, יום אחד העודף על ההיקף הנהוג בהווה, בהווה מה נהוג? שבע. יום אחד עודף יותר, להורות בפועל, מה זה בא להדגיש? זה בא להדגיש שאנחנו בונים, אנחנו בונים על מה שיהיה בעתיד. למרות שאנחנו לא רואים אותו בהווה. אנחנו אוחזים חזק חזק בעתיד, וזה אנחנו בונים, להורות בפועל. שכל מגמותינו יגלו וייצאו לפועל רק בעתיד, לא עכשיו זה נכון, שיצא הזמן בכללו מידי שקלותו, והעולם יירפא מעברונו ורעותיו הכלליות והפרטיות, שהוא מגמתן של ישראל ותעודת אורו של מקדש. על כן, יומי דחנוכה תמניה אינו, כאומר מפורש, מן העולם ועד העולם. כן? כן, ימי החנוכה שמונה הם, לבוא ולהגיד שבימי החנוכה אנחנו, כן, באמת, לא יודע איך לקרוא לזה, אם נפלנו למצב הזה, לכאורה זה בא, כן, השמונה זה בא להגיד שביום החנוכה המבט הוא לא מבט אידיאלי. המבט הוא לא מבט אידיאלי. הוא מבט של, יהיה טוב, יהיה טוב, כן, העתיד מחכה לנו, הוא קיים שמה, וכו'. זה לכאורה לא אידיאלי. כן, כך יוצא. אבל זה מלמד אותנו שגם במצבים קשים ומסובכים, זה היתרון הגדול, שגם במצבים קשים ומסובכים, אין לך מצב שיהודי לא יכול להיקשר לעוגן, לנקודת הקיום הנצחי הזו, בכל מצב ומצב. אף פי שבחנוכה יש לנו גם בחינה אחרת. נכון שימי החנוכה הם שמונה, כן? במובן שתיארנו כאן, אבל לחנוכה יש עוד בחינה. יש גם את הבחינה של גברוך השמונאים. גברוך השמונאים זה בא להראות שמה? שמאותה נקודה עתידית מתפרץ כוח גדול אל תוך המציאות היוונית ומסוגל גם לנצח. ועוד חוזרת אחרי זה מלכות לישראל 200 שנה. אז זה כבר בחינה של שבע. כמה קנים היו למנורה?
שבע.
הם הדליקו את המנורה. אז יש גם שמונה ויש גם שבע בחנוכה. יש שמונה ימים שזה מרמז על המצב של הנפילה. אבל מכוח השמונה ואמונת העתיד, החשמונאים מתפרצים מתוך הקודש הפנימי הזה ומנצחים את היוונים. ואז מדליקים מנורה של שבע קנים. להראות שבחנוכה אנחנו גם משלבים את השמונה והשבע ביחד. תחילתו בשמונה, בסופו במנורה של שבעה קנים. שש, שלושה מכל צד, שלושת ימי השבוע, יום ראשון, שני ושלישי, רביעי, חמישי ושישי זה שלושת הקנים השמאליים, ובאמצע יום השבת, בשלושת הימים משני הכיוונים פונים ליום השבת. אז גם הבחינה הזו, האידיאלית, הלכתחילית הזו, שתיארנו בהתחלה לפני פגם היוונים, גם הבחינה הזו מתעוררת בחנוכה. זה לא מעניין. כן. זהו, השמש פה, באמת, את החשבון של השמש, אני לא יודע איך אפשר להכניס אותו לתוך הדברים שלמדנו כאן. אולי כן, יכול להיות. יכול להיות. זה ודאי שהוא כאן לא מדבר על זה, כאן מדבר על שמונה נרות עיקריים, נרות המצווה, מה שקראו לי. כן. לגבי השמש, אם לומר שהוא בעצם רק משמש את הנרות להדליק אותם, או יש לו ערך יותר מזה, על פי החסידות, כמדומני ששמעתי רעיון, אני לא זוכר אותו כרגע, ושמעתי שמדברים גם על השמש ורוצים להגיד שהוא אפילו במדרגה גבוהה יותר מן הנרות. חסידים תמיד מפתיעים אותנו, כן, לא משאירים את השמש, כן, נו, שימוש תמידי חמים, הוא משמש את הנרות, זה לא דבר פשוט, בסדר, אבל לא יודע בדיוק איך לקשר את זה לעניין שלנו כאן. טוב, נעצור כאן, סיימנו.